פרי לא שעים קמח סולת לושי ועשיר גוף. ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. בקיצור, תראו כמה פעמים כתוב כאן, וימהר, רץ, רץ, וימהר. אם אנחנו ננסה לדמיין לעצמנו איך הייתה קבלת האורחים הזאת, במהירות כל הזמן. וימהר, רץ אברהם. ככה צריך, אומרים שקיום מצוות זה לא רק מה שאתה עושה, השאלה איך אתה עושה. אם אתה עושה מצווה בריצה, אז זה סימן שאתה, יש לך יחס מאוד אוהד, חיובי, ואתה אוהב מאוד לעשות את זה. זה דבר כתוב, אדם הולך לבית הכנסת, אז כשהוא בא לבית הכנסת, אדם הולך לבית הכנסת, שהוא הולך, ירוץ לבית הכנסת. ראיתי אצל הרב שיודה וחצה בקדושה. הוא ברוב ימיו, הוא היה אדם מבוגר כמובן, זקן. גם סבל קצת על הרגליים, והיה לו קשה מאוד ללכת. אבל כשהוא היה בא לישיבה, לתפילה, תפילת שחרית, הוא היה עושה מאמץ עצום ללכת מהר. דוחף את עצמו כנראה, עולה במדרגות, מהר, 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 מהר. ורץ לדבר מצווה. רץ לבית הכנסת, אפילו בשבת כתוב, אם אתה הולך לבית הכנסת. הריצה, התנועה המהירה הזאת, היא ביטוי ליחס. כן? אבל כתוב כשיוצאים מבית הכנסת, אתה הולכת לאט לאט, לא למהר. יש כאלה שנגמר את התפילה, הופ, רצים לאכול. מה אתה רץ לאכול? מה קרה לך? אבל רב ציודה היה יוצא מבית הכנסת, ואז, נניח, מרחק של האולם, שם כמו כאן בערך, הוא הולך איזה 20 דקות. מכאן יש קצת, קצת אגודה, לאט, לאט. כאילו קשה לו להתנתק מהמקום הקדוש הזה. ולדבר המשוואה לרוץ, כן. זה מה שאברהם אבינו כאן, ביטוי שלו, שהוא מהר, ממהר, ורץ, ומזרז את כולם. שמה זה קמח סולט, הוא אומר, רש"י? סולת לעוגות, סולת זה קמח טוב, זה לעוגות, קמח זה פחות טוב. קמח לעמילן של טבחים, מכסות הגדרה, משובת הזוהמה. זאת אומרת, גם כשהוא הגיש את האוכל, הוא לקח את החלק היותר מובחר של האוכל, לא נתן איזה דבר שהוא לא סוג א', אלא סוג א' א', הוא נתן את ה... זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אדם מוצא את המאכל הכי... הכי, הכי טוב, נותן לאורחים, כן. זה מה שידע אברהם, צריך הרבה מה ללמוד מאברהם. אנחנו במשניות. פרק י"ג, שבת פרק י"ג. משנה ה', פרק י"ג, משנה ה'. יש עניין שאסור לצוד בשבת. אחד מהמלאכות האסורות בשבת, אסור לצוד. רבי יהודה אומר, הצד ציפור למגדל וצבי לבית חייב חטאת, משגגה. כן? חכמים אומרים, ציפור למגדל הוא חייב, אבל צבי לבית ולחצר ולביברים. לא רק לבית, גם לחצר, גם בברים. מה העניין של צידה? מה נקרא צידה? רק דור, דור, דור. זו ציפה קדימה. מה הכוונת ציד? ציד שהציפור נכנסת לתוך שובח, לתוך מקום, אתה רק מושיט את היד, אתה יכול לקחת אותו. אז נניח הציפור עפה לתוך הבית. לא צדת אותה, מה היא עפה ציפור בתוך הבית? אתה צדת לדוף אחריה, לא צדת אותה. זה מה שאומרת המשנה, אומר, אמר רבי יהודה, אתה ציפור למגדל. מגדל זה, סליחה, זה שובח כזה. סליחה. לשבח כזה, שהפריח אותה בשבת עד שהכנסה למגדל, דיינו לארון בצורת מגדל, שאז אפשר לתפוס אותה, שהצימור משתמר בתוכו. בצבי לתוך הבית, מכניס צבי לתוך הבית, שרדף אחרי צבי עד שנכנס לבית ונעל בפניו. כן, הוא ראה צבי, רדף אחריו, ניתב אותו לתוך הבית, הצבי נכנס לתוך הבית, נעל את הדלת, זהו, הצבי צד אותו. חייב משום הצד בשבת. אבל הצד ציפור לבית פטור, שעדיין הוא חוסר את צדיים. עדיין הוא צריך לצוד אותה לתוך הבית. לפי שקשה לתופסה שם, אף יכולה לצאת דרך החלונות. וכן צבי שהכניסו לגינה או לחצר, אין לו צידה ופטור. למה? כי הוא יכול לרדוף אחריו בגינה. רק אם הוא בתוך הבית, רק תופסו בקלות. זה אומר רבי יהודה, החכמים אומרים ציפור למגדל, זה נכון. אבל צבי לבית ולחצר ולביברין. אומר, כלומר, שאומנם בציפור מודים חכמים רבי יהודה, שאינו חייב עד שיצאו אותה למגדל. אבל בצבי סוברים החכמים שאפילו יכנסו לחצר או לביברין, היינו מקום שמירה לחיות, גם כן חייב. זאת אומרת, גם מקום יותר גדול, כמו מכלאה או משהו כזה, ששם צריך לבחור אותו, אומר, ברגע שהצבי נכנס לחיים בר, זה משהו ענק. אני אומר כאן חצר, כן? אז כבר ניצוד עצמי. רבן שמעון גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים. הנה, זאת שאלה. ביברים זה כמו חי בר, אבל יש ביבר ויש ביברים. יש ביבר ענק, ויש ביבר קטן, שזה באמת צד אותו. כן? ביברים גדולים ועצבים, אינו ניצוד בתוכם. כן? למה צריך לרדוף אחריו? זה הכלל, מחוסר צדה, אם המקום שיבריח את רואה את הצבי הוא גדול שקשה עדיין לתפסו שם, אז הוא פטור מצדה כי עדיין הוא לא צד אותו. משבת. ושאינו מחוסר צדה, אם יבריחו למקום שיכול בנקל לתפסו שם, זה נקרא ציין. חייב, חתן בשוגג או מיטה במזין, והלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ולא בא אלה לפרש ברב של חכמים. ברשותכם, תפתחו בדף י' ג', דף י' ג'. אני בסעיף ב', כן. כאן מדובר על מלחמה, ואני ברשותכם רוצה לחזור על איזה רעיון שהוא רלוונטי לגבי היום. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, הכוונה היא בתקופת התנ"ך, תקופה של עם ישראל מסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. ידוע, דוד המלך היה משורר, אבל גם היה לוחם. את מי הוא ניצח? מי הגיבור שהוא ניצח אותו? גוליאת, איך אתה יודע? שמעת או קראת? מה, תקרא, סיפור גם מעניין גוליאת. המלחמה בין דוד לגוליאת היא לא סתם מלחמה, היא סמל. אני זוכר במלחמת יום כיפור, לא מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים. היה קריקטוריסט כזה שכותב קריקטורות. נדמה לי קראו לו דוש או משהו כזה. אז הוא צייר את המלחמה הזאת בצורה של דוד וגוליאת, שהמצרים באו ככה, עם אלפי טנקים וכל מיני דברים כאלה. אנחנו קטנים כאלה. מי ניצח? כמו דוד. אנחנו ניצחנו. אז המלחמה הזאת היא מלחמה לדורות, היא לא מלחמה. היא הייתה פעם ותו לא, זה נוגע לדורות, הרסנו את זה. אנחנו מסתכלים על הדורות הראשונים, על המלחמות ההם, כן. והם, הם, הגדולים, אותם מלחמות שהיו ואותם מצביעים שניצחו, שאנחנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש, כמו דוד. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד לכל המלחמה. זה לא נלחמים כאן על ניגוד אינטרסים. אלא זה מלחמה על הנשמה של עם ישראל. אותו מעמד העולם שהלך במורסתו אז, בימי התנך, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה, כמו נשמתו של דוד. זאת אומרת, כאילו דוד, ההופעה של נשמתו של דוד באה, כי באותה תקופה היה צריך מלחמות. אז הקדוש ברוך הוא שתל נשמה כזאת של דוד, שהוא יהיה גיבור, שהוא יהיה חכם, הוא יהיה ירא שמיים, על מנת שילחם מלחמות השם. מלחמת קיומם, קיום האומה. אז המלחמה של קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. למה? על מלחמת השם, השם לא תופסים, לא רואים אותו. אלא גילוי השם הוא בא לידי עם ישראל. ומי שנלחם נגד עם ישראל, הוא לא רוצה בגילוי השם. גם היום, המלחמות היום. מי שנלחם נגדנו, הוא רוצה לחבות את, את, את נרו של דוד, את הנשמה של עם ישראל. והם הבינו את זה במלחמות ההם, ואז בתקופת התנך דוד אמר, שגוליית חירף מערכות ישראל, כן, הוא רוצה, הוא חירף את הקדוש ברוך הוא, כתוב שם בפרשה. למה? כי הוא חירף, הוא אומר, אני לא רוצה אתכם, כמו גוליית, כמו המלאק, סליחה, גם המלאק. הוא לא יכול לסבול את האור שלנו. אז המלחמה הייתה אז, באותה תקופה, בתנ"ך, על קיומו של עם ישראל, דהיינו גילוי אורו של עם ישראל. אז עזים היו ברוחם, אותם מצביעים אז, כמו דוד, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי אלך, אומר דוד, בגי צלמוות לא ירא רע. כשאנו מתבוננים עליהם, על אותם דורות, אם ימיד בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שקוקים לה, משתוקקים לאימוצם, אנחנו אומרים, מתי יגיעו אותם נשמות של גיבר, הוא כותב את זה, הרב קוק, הוא כותב את זה בערך לפני, אולי 40 שנה לפני הקמת המדינה, או מה שקורה. אחרי הקמת המדינה ולפני זה קמו גיבורים. או, איזה גיבורים.
בפלמח.
פלמח, ואחרי הפלמח. ועד היום הם גיבורים, אנשים שהם לומדים, כל העולם באים ללמוד מהם, כן. הייתן, כן, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, הייתן והמוצק ששכן בקרבם של אותם מצביעים. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, כמו דוד, שהיה אדם מצד אחד בגבור, מצד אחד הדין, כן? ואותן הנשמות יפה עיניים, אדמונים יפה עיניים, אדמוני זה מנחם, אדום, ג'ינג'י, יש מלחמות, שופך דמים. צד אחד היה אדמוני. יפה עיניים, טוב רוי, עדינו העצני. ואותן הנשמות החזקות חוזרות להיות בנו כימי עולם. זאת אומרת, זה ברוח קודשו. יגיעו ירבים שמאותו עם שהיה כל כך נרדף ואומלל ומסכן בגלות, קמו נשמות כאלה חזקות וגדלות. ידוע שמלחמת השחרור, רבים מהחיילים היו אלה שניצלו ממחנות הריכוז. הם היו כל כך מסכנים, ולולים, פתאום התגלו. כי אנשים גיבורים ניצחו את שבע מדינות ערב, כמו דוד וגוליאת ממש. הרב אומר את זה, אנחנו מצפים לראות פתאומות כאלה.
הרב, הגבורה הזאת, זה לא משהו שנקנה, אלא זה משהו שאתה נולד איתו.
זה מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור נשמות בהתאם לצרכים של הדור.
נשמה של
דור? אז הוא אומר, במה התנך? הקדוש ברוך הוא שותל נשמות של גיבורים. למה? במה התנך? בזמן דוד המלך, יהושע בן נון, היו צריכים גיבורים כאלה. קמה מדינת ישראל, או לפני זה, צריך גם גיבורים. פתאום בא, הופ, מצאו איזה גיבורים.
באופן פרטי, הרב. כן. הגבורה זה משהו שאתה צריך לעבוד עליו, לא?
זה לא אומר, שזה... ודאי, גם כל דבר זה ככה, לא רק הגבורה. כל מידה ומידה שמוטבעת בתוכנו צריך לגלות אותה. זאת אומרת, זה לא מספיק שהיא מוטבעת בתוכנו. כמו שכל. השם נתן לך שכל. האם תשב בטל ולא תלמד, מה יקרה לשכל הזה? יתנוון. זה לא מוכן. כל השם, כל אחד נתן לו השם את מידת הגבורה. והתפקיד שלנו להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אבל הגבורה של בני התנך הייתה גבורה מיוחדת. זה לא היה כמו גבורה של יהודי שיושב בגלות ומסכן. שם היה צריך גבורה מיוחדת, גבורה בפועל, של כמו דוד המלך, יוצא נגד גוליאת. כל אחד מאיתנו צריך לראות את הקרב של גוליאת ודוד, שאנחנו זה לא, הייתי אומר, רק היה פעם. שאנחנו גם לרבנתי גם היום. גם היום, אנחנו גם היום עומדים כמה, 6 מיליון יהודים מול כמה מוסלמים. 1.3 מיליארד מיליון, קשה בכלל לספור אותם. לא עומדים, זה כמו דוד וגוליאת. הם באים להחריב אותנו, ואנחנו באים בשם השם. תגידו לי אם לא דתיים, תגידו אם לא דתיים. זה לא משנה. שם השם מתגלה דרך עם ישראל גם כשהוא לא דתי, בדקתי.
הרבה מהמוסלמים דתיים.
הרבה דתיים יש. מי? המוסלמים. זה דת זה? מה דת? דת שהולכת ורוצחת ילדים נשים וטף. לא, אני לא מדבר רק את היהודים, את עצמם, זה שיגעון, אל תגיד שזה דת. כן. זה לא דת, זה דת זה. הם קוראים לזה דת, אבל זה לא דת, זה פסיכוזה, זה שיגעון המוני. לא, איך פה נשמע דבר כזה, שהם הורגים אחד השני, זה קוצרים אחד השני, אני לא מדבר על היהודים.
גם נוצרים זה ככה, הרב.
מי אמר שלא? גם נוצרים זה עבודה זרה.
שבת שלום, הרב.
שבת שלום.